רבותיי, יש הרבה אנשים בחוץ בלי מסכות, שתדעו שזה עובר על לא תרצח. זה לא דבר פשוט. אנשים מתים מהמגפה ואלה מטיילים להם בחוץ בלי מסכות. כנת ברחוב גם כן. זה דבר חמור מאוד מאוד מאוד, והם מפסידים את כל המצוות שלהם. כי מי שעובר על עשרת הדיברות, עובר על כל התורה כולה. ואין לו כפרה. כי אם הוא גורם שהוא מעביר את המגפה מאדם לאדם, אז זה חס השלום, במה יחפר? הרמב״ם כותב, כל העבירות שבתורה, יש עליהם תקנה. גנב, מחזיר את הגניבה. ביטל תורה, ירפה תורה. עשה חס ושלום ביטול תורה לרבים, יעשה הרבה תורה של רבים, יזכה את הרבים. וכן על זה הדרך, יש לנו חטא בעריות, יזהיר ויזהר יותר ויותר. אבל רצח, אומר הרמב״ם, במה יתקן? כיוון שקראת, מה זה רוצח? קוראת ענף מהעץ של המלך. אז קראת את הענף הזה, במה יתקן? מה הוא, יש לו ענף אחר להדביק אותו? זה ענף אחר, זה לא זה. לכן אלה שהולכים בין המסכות הם פושעים. תדעו שהם לא מצטרפים למניין, והם יותר חמורים מחלל שבת, כי זה נקרא רוצח. אפילו רוצח ושוגג, התורה אמרה שיגלה נערי מקלט. כל שכן זה נקרא במזיד, ובמזיד ביודעין. לכן צריך להיזהר בזה, ותזהירו אחרים גם כן על זה. נדבר היום קצת בענייני הסעודה. השולחנו של האדם, צריך האדם לדעת שהוא מזבח, ממש מזבח, והשולחן זה השכינה נמצאת עליו, ולכן אומר זה השולחן אשר לפני השם. ושעת הסעודה בזוהר כתוב, מי שזוכה שאומר דברי תורה וגם נותן צדקה, או הזוהר הביא כמה אפשרויות, או שמזמין עני שיבוא יאכל על שולחנו, זה הכי טוב, אבל עני הגון, או שישלח מנה לעני שיאכל ממנה, או שייתן כסף צדקה לעני לפני כן. ואם אין עני לפניו, היו נוהגים לשים קופה ושם שם צדקה, זה צדקה מיוחדת רק לעניים. מי שעושה כן, אומר הזוהר, המלאכים למעלה כולם יורדים, מניחים ידיהם על ראשו ומברכים אותו, ואומרים לו, ושר עוונך וחטאתך תכופר, ומברכים אותו בכל הברכות שבתורה. לכן אדם תמיד שבא לאכול צריך לשבת, לא לעמוד. יש כאלה ביום שבת, אתה רואה אותם, מנהג חדש בן המדינה, אחד מעתיק את השני, עושים קידוש, נולדה לו בת, לא, מזל טוב, ואז הוא חייב לעשות את הקידוש. טוב, עושה לה קידוש. קידוש, מה, אתה מקדש אותה עכשיו? לא יודע, הוא עושה קידוש. אז עושה קידוש, מביא קוגל, מביא ג'חנון, מביא זה, זה כל מיני מראים בישין שעושים מחלות, השם מצילנו, ומאכיל את האנשים. עכשיו הם אוכלים, אתה רואה אותם, כולם עומדים וזוללים. אוכלים בידיים, אם היה אפשר גם ברגליים, היו אוכלים. ואוכלים כך, זה לא נקרא סעודה. סעודה זה יושב על ליד שולחן ועושה קידוש ואוכל מהאכילה. אותו הדבר בקידוש. בקידוש מה אנחנו עושים? הבנו ארי כתב שליל שבת אנחנו צריכים לעמוד. אז בשעת הקידוש אנחנו עומדים. אבל לשתות, הגמרא בעצמה אומרת, איך ישתה? הוא חייב לשבת כשהוא שותה. עכשיו שלא יהיה הפסק, הוא עמד. עכשיו עד שהוא יסחב את הכיסא, ואם הכיסא רעוע, לא טוב, אז לפני שהוא עושה קידוש, הוא מכין את הכיסא ובודק שהכיסא הוא יציב ואיתן. מכין אותו כהוגן, ואז מצרף אותו אליו, בוא הנה, לא תישן, אני עכשיו באתי. עכשיו הרגע הגעתי. זהר, יש פה קדח. דרבלק. אז בקיצור, זה יש פה, אז עושה קידוש. קידוש, אין קידוש במקום סעודה. סעודה דרך העולם, איך עושים סעודה? ליד השולחן. זה השולחן שלפני השם. לכן צריך שיהיה יושב ליד שולחן. ולא רק בשבת. הוא עדים בכל ימי החול, מברך המוציא לחבל הארץ. צריך שוב דעת. בהלכה מובה, שאני בא לקרוא קריאת שמע, צריך לשבת. שכן, קריאת שמע מיושב. ויש היה מנהג בתל יותר מזה. אנחנו יודעים שהחזן נוהג לעמוד. למה? מפני כבוד הציבור. אף על פי שתפילת יוצר, צריך לומר אותה מיושב, אבל מפני כבוד הציבור הוא עומד. מנהג בתל היה, כיוון ששם היה 14 איש בדיוק, לא היה מקום. תלך היום לבית אל בעיר העתיקה, ותראה, אין יותר מ-14, אולי 12 מקומות. חדר קטן, לא יודע אם יש בו 4 על 400, אבל חדר קטן, היו רק חברי הישיבה מתפללים שם. אז הם מוחלים זה לזה, היה מנהגם הרשש התקין שהחזן יושב. ורק שמגיעים את תהילות העליון בעולם, היו עומדים. אז למה? כי כעד שמה אני לא יכול לכוון בה, אלא אם כן אני יושב. גם הגמרא הזהירה מאוד שאכילת האדם תהיה מיושב ולא מעומד. זה יכול להיות כמו חרבות לגוף, כי זה באים מחלות ברמינן. אנשים שאוכלים ככה חפלאפ, או אלה שעומדים בדוכנים שם, אוכל את הפלאפל, אוכל את הפיצה, בושה וחרפה, כמו בעלי חיים, השם מרחם. סקנים, לא יודעים. אז אוכלים כך, זה לא צריך יישוב דעת. היא חמורה יותר מתפילת העמידה, שהיא דאורייתא. למה? תפילת העמידה היא דרבנן. אנחנו מהתורה חייבים להתפלל אחת ליום, אבל 3 תפילות ביום זה תקנת חכמים. אבל ברכת המזון כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת. אחרי שאדם אכל ושבע, צריך לברך את הקדוש ברוך הוא. צריך לברך ביישוב דעת. הוא לא יכול לעמוד ולברך, הוא צריך לשבת ולברך. לכן גם בקידוש, גם ברכת המוציא, אותו דבר, זה קביעות סעודה. ברכת המוציא צריך לשבת בברכת המוציא. נוסף לזה, בגמרא מובן בפירוש בירושלמי, שלא ישתה מעומד, כי זה קשה לבני מעיים. זה עושה מחלות, שאדם שותה ועומד ושותה, לא טוב. לכן תראו אנשים באים, עומד ליד הברז, שותה, 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 אחר הולך לשבת. שקח איתך את השתייה, תשב, כמו אנחנו בשר ודם, בני אדם בצלם אלוקים, יושבים ושותים. לכן יעשה הכל מי יושב. נטילת ידיים, צריך לדעת שצריך לעשות אותה כהוגן, כגון שישפוך מים ויגיעו המים עד קשר הכף היד, עד סוף כף היד. ועד כדי כך ראינו שאפילו ביום הכיפורים, ביום הכיפורים, שהוא חמור מאוד, בבוקר אנחנו קמים, נותנים ידיים עד קשרי האצבעות, אבל אם לא עליכם אדם חולה והוא חייב לאכול, אנחנו אומרים לא ליטול ידיים. בנטילת ידיים הזו של הלחם, הוא חייב ליטול ידיים על כל כף ידו. הרבה לא יודעים את זה, תראה כמה זה חמור. צריך ליטול ידיים מלאה על כל כף היד. אז חייב לשפוך כמות שאנחנו עושים, הרי נוהגים לעשות 3 פעמים. הראשונה כדי להעביר את הזוהמה, השנייה להעביר את הטומאה, והשלישית למשוך עליו טהרה. אז זה 3 פעמים רצופים בזה אחר זה. אחר כך ביד שמאל אותו דבר. אז זה הסדר, ככה יעשה בנטילת ידיים. ואחרי זה יגביה ידיו כנגד ראשו, לא מעל ראשו. אמרנו, למדנו כבר בשיעורים קודמים, שלפי הזוהר הזהיר, כיוון שעל הראש יש שכינה, בוא הנה, מחילה. אתה יושב פה, תעשה טובה, אתה כל רגע מתנענע, הראש שלי גם מתנענע. מחילה. אז הזוהר הזהיר די, ביקשתי בקשה, אסור לך לכבד אותה? אז הזוהר הזהיר שאדם בא ל... ברח לי מהראש, מה באתי להגיד? שכיוון ששכינה נמצאת על ראשו, לא כבוד שירים את ידיו מעל ראשו. וכן עוד יותר הזוהר הזהיר שאסור לפרוס ידיו למעלה ברקניה בחינם, אלא בשעת תפילה. שעת תפילה מצינו אצל משה רבנו, קצתי את העיר, אפרוס כפיי אל השם, הקולות יחדלון ומטר לא ייתך ארצה. וכן שלמה המלך, כששלמה המלך חנך את בית המקדש, כתוב שהוא קרע על ברכיו, פרס ידיו לקדוש ברוך הוא. אז פורס ידיו בתפילה, יש לזה סמך. אמנם היום האחרונים כתבו שאנחנו לא עושים כן, מכיוון שלא יגידו שלמדנו את זה מהאומות, מהשמם. גם הנוצרים, גם המוסלמים נוהגים לפרוס ידיים בשעה שהם, לא יודע למי הם מתפללים, לאבנים ולסלעים. אבל לכן אנחנו לא פורסים את הידיים. אבל בכל אופן, בנטילת ידיים של, של, הן של שחרית, הן של לחם, צריך להרים ידיו. הגמרא בסוטה דף ה אומרת, יגביע ידיו כנגד ראשו. שנאמר, וינטלם וינשאם כל ימי העולם. אז וינטלם, הגמרא דורשת שתי פירושים. אחד, נטילת ידיים. שתיים, וינטלם ירים את הידיים. אבל הגמרא אומרת אחר כך את הטעם. מפני שאם ינמיך ידיו, אז הידיים שלו, אולי המים לא הגיעו על כל היד. לפעמים יש איזה סנטימטר או יותר שלא הגיע המים. וכשהוא יוריד את הידיים, המים האלה נטמעו, כי המקום הזה לא נטהר, וחוזר ומתנף לו את הידיים. לכן צריך להרים אותם. אבל הרשש, גם רבנו הארי, נתנו לזה תקנה. שימו לב שהמדקדקים מה עושים, אחרי שנוטלים ידיים, הן בבוקר שאדם קם, זה לטובת האדם, הן שהוא יושב לסעודה, אז הוא נוטל ידיים, אחרי הנטילה משפשף ידיו. אבל לא ישפשף להוריד את הידיים, שוב פעם, שלא יוריד את המים המתונפים על הידיים, אלא משפשף אותם כך. כך. מרים כפות הידיים, שפשף שלוש שפשופים. יותר מזה, סידור הרש"ש סידר לשם שלוש דפים, כוונות בשפשוף. שזה עד כדי כך, זה מתקן את העולמות העליונים. אז תארו לכם כמה זה חשוב. אז זה גם טוב, הן משום שעכשיו הוא יגביע את הידיים, לא יגזלו מים על המרפקים שלו, וגם זה עוזר בשבת. בשבת, תארו לכם, בני הבית מביאים מגבות. היום אמנם הרבה עברו כבר לנייר, מגבות נייר, זה מאוד חשוב. מאוד חשוב, מומלץ, אבל צריך לתלוש אותם מבעוד יום. לפני שבת התלשו מגבות מספיקות לכל בני הבית שנגבו את הידיים. בפרט אם יש לך אורחים שזה מבית אחר, זה מאוד מסוכן. באותה מגבת שינגב את היד, הם מנגבים, זה לא טוב. כי יש, השם ישמור, חיידקים גם זה משפחות הולך, למשפחותם, לבית אבותם. צריך כל אחד שיהיה לו שלו. אז לכן, או שיחד להם מגבת שלהם, ולך כלל כך עושו, מברך וזורק אותם להשפע, ויהיה לו מספיק נערות של המגבות, יעשה כך. אז עכשיו בשבת, אם אין לו נגיד מגבת נייר ומגבת בד, מגבת רגילה, נגיד המגבת הכי טובה היום, לא רציתי לעשות פרסומות, ורדינון הם הכי עבוד, צריך מגבת שתהיה עבה. מגבת דקה לא שווה פירוטה. פעם מכרו, ראיתי אחת קנה, אמר לי 5 שקל מגבת, אין בה כלום, אתה מנגב יד אחת כבר אין מגבת, תלכה המגבת. אמרתי לא, חבל על הכסף, לקחת 5 שקל, זרקת באשפה. אחרי הכביסה לא נשאר מן המאומה. לכן אדם ייקח מגבת עבה, אבל עדיין בשבת אם אחרי שנגיד בא אחד, נו, ועוד אחד, אני אקרא לגננת, הגננת פה, היא מתחבאת תחת השולחן, תיזהר. אז הוא, עכשיו, הנה הגיעה הגננת. עכשיו, אם הוא ינגב, והרבוע אחריו ינגב, ולא יוריד את המים, אז הוא מגב וצופק את המים. נמצא שהוא סוחט. תעבור למקום אחר. די. תן לי שקט. אני רוצה ללמוד, אני לא יכול ללמוד ככה. סליחה, אני לא יכול ללמוד. זה מפריע. אז בקיצור הדברים, זה טוב לשפשף את הידיים, לנער מעליו את המים, ואז לנגב במגבת, ובזה הכל יבוא על מקומו בשלום. עד כאן זה הסדר של הזה. עכשיו נעבור נושא אחר, אולי לימוד תורה, יהיה לי קצת יותר שקט פה, אז זה נעשה. נעבר על לימוד תורה. לימוד תורה, כשאדם לומד, צריך שישמיע לאוזניו. למדנו את זה בגמרא בעירובין. גמרא בעירובין אומרת שברוריה, אשתו של רבי מאיר, היה לה תלמיד אחד, והתלמיד הזה היה גריס בלחישה. לא תלמיד שלה, תלמיד של בעלה, רבי מאיר, אשתו של רבי מאיר. אבל היא הייתה אישה חכמה, חכמה גדולה, לומדת תורה הרבה. למדה פעם 300 הלכות ביום חורף. ביום אחד למדה 300 הלכות. קיצור, אז היא ראתה את תלמיד הזה שהיה גורס בלחישה, בת שווה, כתוב בגמרא, נתנה לו אגרוף, קטה אותו. אמרה, מה קרה? מה עשיתי? לא עשיתי כלום. אמרה לו, אתה גורס בלחישה, כתוב בתורה, בפסוק, ארוחה בכל ושמורה. אם ארוחה ברמח איבריך ושסע גידיך, שאתה לומד, אתה שומע, אתה רואה בעיניים, אתה האוזניים, כל הגוף שלך, כולך, מרותק ללימוד התורה, התורה תשמר אצלך. אבל כשאתה עבר ככה ועבר ככה, הראש שלו פה והראש שלו שם, עין שם ועין כאן, אז אין לו שום דבר. הגמרא ממשיכה ואומרת שההלכה כמותה הביאה ראיה, תנא, רבי אליעזר בן יעקב. אליעזר בן יעקב היה ענק בתורה. עליו נאמר, משנתו של רבי אליעזר בן יעקב, קו ונקי. רש"י אומר, קו מעט מקומות בש"ס נזכר, ובכל מקום שנזכר, הלכה כמוהו, בדיוק, נקי. זאת אומרת, אין שם מחלוקת, אין שם על דבריו שום סתירה. וגם הסדר הדורות כותב, אני ספרתי בגמרא, אז לא היה מחשבים, 102 מקומות בש"ס נזכר רבי אליעזר בן יעקב, כמניין קו. לכן אמר, שנתו של רבי אליעזר בן יעקב, קו ונקי. היה לו תלמיד אחד, והתלמיד הזה היה גורס בלחישה. לא היה מוציא לו, משמיע לאוזנם. אמרה אומרת, לא עבר שלוש שנים עברו, שכח את כל תלמודו. לכן אדם רוצה לזכור את הלימוד, יחזור על הלימוד שלו וישמיע לאוזנם. יש זוהר חדש בספר בראשית. זוהר חדש, הרי הזוהר נתגלה בגליל, ספר הזוהר. וגם יש לנו אותו בעוונות חסר, יש כמה פרשיות שיש שם אולי דף או שתי דפים. הרי זה הולך לפי פרשיות התורה. למשל פנחס הוא ארוך מאוד, העקב עוד יותר ארוך. אבל אתה מגיע על פרשת האזינו, 2-3 דפים נפסק באמצע. יסוב ובן הוא יבון אליהו, יצרנו כאישון עינו. שמע ונפסק הזה. חסר. למה? מצאו את זה בגליל, היה דפים דפים באיזה מערה. אחרי התקופה שמצאו את הזוהר, אחרי זה היה לפני 700 שנים, בערך 700-800, זה בזמן תחילת האלף הנוכחי. כך כותב הרב חידה בשם הגדולים. אחרי איזו תקופה גילו עוד חלקים מהזוהר, אבל נוסח אחר, יותר בלשון הקודש. זה נקרא זוהר חדש, והוא על סדר הפרשיות. גם שם, גם שם חסר. יש פרשיות שלמות שאין עליו זוהר, אבל כל כך יקר מפז, מתוק מדבש. ויש גם על חמש מגילות. חמש מגילות לא הכל. יש על רות מעט, שם ההלכה שמצאנו שהבן קורא קדיש על אביו, מוציא אותו מגיינם. שם מובא שההפטרה קוראים לאילו נשמת המת, זה טוב, זה מציל אותו. שם יש כמה הלכות נפקה מנה לענייני תפילה שאנחנו למדנו מזוהר חדש רות, ויש שם זוהר איכה. תראו, בזוהר שיהיה רצון הימים הקרובים יתהפכו עלינו לטובה ולברכה, אז לקראת תשעה באב הזוהר שאתה קורא בחוק לישראל הוא משם, זוהר איכה. איזה מי שקורא את זה ומבין ומתבונן, בוכה, כל ליבו נקרע ל-12 קרעים. איזה מילים, איזה קינות, איזה... הוא מתאר שם איך 10 הרוגי מלכות נכנסו להריגה, איך הוציאו את הנשמות של השבטים מגן עדן ונכנסו בתוך גופם הטהור של העשרה הרוגי מלכות. ומתאר שם הזוהר, וואי, להתעוותו אנשי חיים. זה עליך. יש לו גם על שיר השירים, יש לנו על זה. קהלת אין לנו. ואסתר יש מעט פה, מעט שמה. אולי דף או כמה דפים. אז זה פחות או יותר. זה זוהר חדש. אבל הספר בראשית, פחות או יותר בהתחלה, יש הרבה מאוד. מאוד. יש למשל, אני אגיד לכם, בפרשת תולדות, שם מתאר תיאור מבהיל מאוד. מתאר שיום אחד רבי אליעזר הגדול היה יושב בבית שלו ולומד תורה, והיה קורא בפרשת תולדות, וקורא על עשיו הרשע, מה יצא ממנו, והתחיל לדרוש מה עתיד עשיו הרשע לעשות ברוח הקודש, והתחיל לבכות איזה בכיות. היה שם, אומר הזוהר, רבי זירא בא להיכנס אליו. אנחנו לא יודעים מי זה רבי זירא הזה, כי רבי זירא שיש לנו בגמרא הוא היה הרבה אחרי רבי אליעזר. כנראה היה עוד חכם ששמו רבי זירא, היו קראו לו רבי זירא. זה פירוש המילה זעירה, זעירה קטן, היה ננס קצת, אז קראו לו רבי זעירא, כאילו את רואית שמו, אז קראו רבי זעירא, אז קראו את זה בקיצור רבי זירא. רבי זירא לא יכול להיכנס, הוא שומע את רבי אליעזר מקונן וצועק. רוצה לדעת מה, על מה הוא מדבר. סתה את האוזן שלו, שמע שהוא מדבר על אבן השתייה. זה מה שנקרא בערבית הסחרה, הסלע, כיפת הסלע שנמצא בהר הבית, על הסחרה. ורבי אליעזר בוכה שם וצועק ואומר, אוי ואבוי, אני רואה ימים שיבואו והמחשמם השואלים הקטנים ישלטו שם בהר הבית, ועתידים לתמות את המקום הזה, שיקחו את המתים שלהם ויעבירו אותם שם ליד האבן הזו, אבן השתייה שממנה הושתת העולם, ממנה ברא השם את האדם הראשון, ואת כל העולם כולו נברא מאבן השתייה. והיה בוכה, בוכה, בוכה. בסוף, אחרי איזה שעתיים, רבי זירא אמר, די, אני רואה רבי אליעזר לא נרגע, בוא ניכנס. הגיעו אחד החברים גם כן, נכנסו, התחלו לדבר איתו עם רבי אליעזר, והוא דרש להם בעניין הזה באורך. אבל מה העניין שלנו? שם הזוהר אומר, מי שלומד תורה ומשמיע לאוזניו, לא צריך לצעוק בקולי קולות, אלא הוא לומד וקורא, שומע באוזניים מה שהוא אומר, אומר מיד השם יתברך, וכל הצדיקים בגן עדן שותקים, היו לומדים תורה מפי הקדוש ברוך הוא, מפסיקים את הלימוד ומאזינים לקולו שנאמר יושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמעיני, ואז כל הצדיקים בגן עדן שומעים אותו. ואז אומר יורדים גדודים גדודים של מלאכי השרת, הוא מתאר אותם אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות. אני ספרתי זה 15 ספרות. כמה זה 15 ספרות? מי בקיא פה באיזה? בואי נה, אתה עובד עיריית ירושלים, אסמע יסידי, כמה זה 15 ספרות? קשקשן זה, אל תשיב לו, מחנטרש. שלוש ספרות זה 1,000, נכון? 2 10,000, 3, 4 זה 10,000, 5, 100,000, 6, 1,000,000, 7, 10,000,000, 8, 100,000,000, 9, 1,000,000,000, 10, 10,000,000,000, 11, כמה? 100,000,000,000, 12 ביליון בבית, תגיד בבית, ביליון, 12, 13, טריליון, 13 טריליון, 14, כמה? טריליארד, כמה? ארבע עשרה, 15, אין מספר. במחשבת, הכנסתי אותו למחשב, לא יצא, לא, אבל צריך להחליף אותו. זה ספרות של גדודים, זה לא מלאכים בודדים. גדודים, שימו לב, יורדים ומברכים אותו. ושומרים עליו. הוא הולך ברחוב, מצילים אותו מתאונה, מצילים אותו מקורונה. מצילים אותו ממס הכנסה, מצילים אותו מכל מה שהוא צריך. זה אם הוא לומד תורה, משמיע לאוזנה, ולומד תורה לשם שמיים. ולא עוד אלא שזוכר את התורה, ואחר כך כשנפטר מהעולם, כל המלאכים יוצאים לקראתו, שרים ומקבלים אותו, ומעלים אותו למעלה, ומלווים אותו אל מקומו שמה בשלום. ואומרים לא יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, הולך נכוחו. אז זה תראה כמה מעלה שמי שלומד תורה, ולומד תורה עם קול, משמיע לאוזניו ולשם שמיים. דבר נוסף, עובר ילמד תורה מקום שיש בו חלונות. דיברנו על זה בעבר לגבי תפילה, אבל הוא עדין לגבי לימוד תורה. אם הוא יכול ללמוד, למשל הולך ללמוד תורה במקלט, או יושב ללמוד תורה בבית, או במקום אחר, או בגג, שיש שם רואה את הרקיע, לא משנה ביום או בלילה, יושב ללמוד תורה, שיש שם חלונות, אומר הזוהר הקדוש, על ידי זה נפתח הלב שלו, והוא מבין בתורה, והשמיים שומעים אותו, והשכינה עמו, לא רק זה, וככה מעלתו גדולה מאוד. ואז הולך ומתעלה עוד ועוד. אומר רבנו ארי, עליו נאמר כראה שמך, לא מסתכל מהחלון, רואה את השמיים, כראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. בואי נעל תרים ידיים מעל הראש, עכשיו דיברנו קנס 1,000 שקל. כן. אז בקיצור, כך למדנו, אם כן יוצא איפה, שיש עניין גדול. לכן היפה ללב כותב, בנו של רבי חיים פלאצ'י, היה חריף מאוד, רבי יצחק פלאצ'י, כותב שגם בבית המדרש, יחפש לו בית מדרש שיש שם חלון שרואים את הרקיע. ומדי פעם מסתכל לרקיע, ויקבל הערה מלמעלה, ויפתח ליבו בלימוד התורה, ויזכור את הלימוד. תראה כמה מעלה של לימוד תורה, שאדם לומד. לכן נביא את זה גם עליו השלום, בעל משנת חסידים. איך קראו לו? רבנו אמנואל חי ריקי, היה מקובל גדול, הוא מגורי הארי, התלמידים של התלמידים של רבנו הארי, כך כתה, כך אומר גם, מעלה גדולה יש אדם לומד עם חבר. אמנם אם הוא לומד לבד, כתוב שכינה עמו. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך, ברכתיך. גם מעלה, לא יימנע בגלל זה. אבל אם יש עוד אחד איתו, שניים, אלה נכתבים, שנאמר, אז נדברו, יראה אדוני איש על רעהו, ויקשב אדוני וישמע, ויכתב בספר זיכרון לפניו. תאר לך שלמעלה כותבים את שמו, את שני האלה שלמדו יחד. אבל מה זה יחד? לא אחד יושב בקרן זווית זו, ואחד בקרן זווית זו. זה לומד תהילים, זה לומד משנה, זה לומד זוהר, זה לומד הלכה. אלא שניים לומדים, מה שזה לומד, זה לומד. וכן, אם יש אדם בא לבית המדרש, או את החבר שלו, אומר לו, מה אתה עוסק? אני אלמד איתך, אם אתה מסכים. ולא רוצה, לא צריך, לך תחפש מישהו אחר. תלמד איתו. הוא לא רוצה לזכות, תזכה אתה. אז ככה זה חשוב מאוד. אני רק הסתפקתי מסתמה גם בטלפון מועיל. למשל היום שיש קורונה, אז הרבה בישיבות סידרו להם חברותה דרך הטלפון. אז הם דרך הטלפון מדברים ולומדים את הגמרא, לומדים את הסוגיה, את המפרשים ועוד ועוד ועוד. אגב, דיברנו על זה שאדם משמיע לאוזניו. ראיתי הפני יהושע כותב, נרשום על הגמרא, כותב משהו מפחיד, כותב דע, אם אדם לומד תורה ולא משמיע לאוזניו, לא קיים מצוות והגית בו יומם בלילה. זה כמה חמור, לא סתם. אחרי צריך להשמיע, אז מה נעשה עכשיו? אדם יושב בלילה בבית, והילדים שלו ישנים, מה הוא ירים קולו, יתעוררו. אז יקרא את הגמרא עצמה, יאמר באופן שאוכל לשמוע. אבל למשל המפרשים, ראשית, תוספות, בני יהושע, מהרש"א, רש"ל, זה יעיין, יכול לעיין. אבל עיקר הלימוד, יאמר אותו. למשל לומד פרקי אבות. אז פרקי אבות ישמיע לאוזניו. אבל המפרשים שהוא לומד על פרקי אבות, יאמר אותם, יעיין בהם, יאמר אותם בפה. ולמה, מה העניין ללמוד בפה? זוהר כתב דבר מבהיל מאוד. כותב מי למה כתוב לולא אם לא בריתי יומם ולילה עוקות שמיים וארץ לא שמתי. כך אומר הנביא ירמיה בשם הקדוש ברוך הוא. אל תעשה לו סימנים, תעשה טובה. סימנים יש בליל הסדר. אז הוא אומר, מה זה אם לא בריתי יומם ולילה? אומר הזוהר הקדוש שהעולם בנוי מארבע דברים עיקריים מורכב, והם אש, רוח, מים, עפר. כשאני אומר אש, זה לא פירושו גפרור דולק או מצית בוער, לא. אש פירושו חום. כשהסתכל לגוף, הוא עובד על חום מסוים. אם החום גבוה מדי, זה לא טוב. אם החום נמוך מדי, זה גם לא טוב. צריך שיהיה ממוצע, יש לו. עכשיו, זה באיברים החיצוניים. באיברים הפנימיים, ידוע, החום יותר גבוה. זה מגיע, אם נאמר, בחוץ, מגיע ל-37, 37 פסיק משהו. האיברים הפנימיים, זה מגיע ל-50, 60, וכן על זה הדרך. יכול להגיע ליותר. אותה דבר אתה רואה זה ששוחטים למשל עגלים או תרנגולות. אז תפתח תרנגולת, היא חמה. אבל בפנים, כשאתה מוציא את האיברים הפנימיים מיד אחר השחיטה, יש חום יותר גבוה. אותו הדבר כבשים, אותו הדבר עגלים. כשאתה מוציא את הכבד ואת הריאה, הם חמים. ממש חם. אז זה יותר חום. אז כל עבר יש לו את החום שלו. והגמרא אומרת שהלב הוא חם מאוד. הלב עובד על חום. ולולא הריאות שמנשבות על הלב, יש לו מזגן הלב, מזגן טבעי, הקדוש ברוך הוא ברא לו. לולא הריאות שמנשבות על הלב, לא היה יכול הלב להתקיים מהחום שיש, הוא מוציא, שהוא מוציא, כי הוא עובד כל הזמן. הלב, ידוע, הוא עבר הרי המוח. המוח הוא מספר אחד, הלב הוא מספר שתיים. הוא עובד בצורה מדהימה. עד היום הרופאים אין להם איזה הסבר. בדקה וחצי הוא מחליף לך את כל הדם. אין טיפת דם בכל האיברים, מהציפורניים ועד המוח, הוא את כולם ממחזר ומכניס בהם, נותן להם חמצן, מחמצן אותם, ומעביר עוד פעם דם חדש ואת המובחר ביותר אל המוח, ואת הפחות מובחר לשאר האיברים החשובים, וכל אחד מקבל לפי מידה, והכל הלב שהוא סך הכל גודל אגרוף של בן אדם, המכונה הקטנה הזאת עושה את כל הפעולות האלה. תאמר בו מעשיך השם. ובתוכה יש ארבע חדרים, שתי חדרים ושתי עליות למעלה, והם מסתמים, וכל הזמן הוא עובד, הוא מתכווץ ונפתח, מתכווץ ונפתח, מתכווץ ונפתח. זה העבודה שלו כל הזמן. והוא מתחיל מרגע שהעובר במעי אמו בשבוע הרביעי, עוד לא מלא לו חודש, בקושי בין חודש 28 יום, כבר הלב עובד, יש דופק, ועד בעת המשיח. אז ככה זה, זה תראה מה ברא השם יתברך, השתבח שמו. ולכן אומר רבנו יוסף חיים, בבית המקדש כתוב, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. מה זה תמיד? אומר תמיד, תחפש את המילה תמיד, תחלק אותה לשתיים. זה האותיות שבתוך לב. לב, איך אתה כותב לב מלא? איך אתה אומר לב? למד בית, נכון? אז בלמד יש מן דלת, בבית יש יוד תף. תיקח את היוד תף ואת המם למד, יהיה אותיות תמיד. לכן הלב עובד תמיד. ובא הפסוק לומר שכשאתה עובד את השם, מפלל תפילת העמידה, כמו שהלב כל הזמן עובד, ואוי ואבוי אם יעצור אפילו פעימה אחת, זה מצב כבר השם ישמור. אז כך אתה צריך לכוון כל הזמן לתפילה שאתה מתפלל. זה לב אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. זה המעלה של הלב שהוא עובד תמיד. עכשיו זה אש. יש בגוף גם רוח. רוח זה חמצן. בלי חמצן אני לא יכול לדבר. אני נושם. אני מוציא פחמן ולוקח חמצן. לכן עכשיו מזהירים שלא לעמוד אחד מול השני ולשים מסכה, כי מה שהוא מוציא מהגוף שלו יכול להרעיל את השני, עושה שלום. אחרי זה צריך איזה חמצן. אז בפרט שהוא מדבר הוא מתאמץ עוד יותר, הריאות מתנפחות, הוא מוציא חמצן. עכשיו יש חמצן גם במוח. אם המוח לא מקבל חמצן, מת. לוקח שבע דקות, אין חמצן למוח, כבר מתחיל להיות נזק בלתי הפיך. וכן זה הדרך. אז אותו הדבר כל שאר האיברים, תפוס באצבע, תלחץ עליה, תראה שיש שם דופק. מה זה הדופק? מי דופק שם? החמצן. הוא זורם עם הדם והוא מחמצן לך את האצבע. ואם תעצור את זה, האצבע נהיית, הנה, כבר היא אדומה, תלחץ עוד יותר, יהיה כחול בסוף. אחרי תיקח גומיה, תקשור סביב האצבע חזק, אוי ואבוי, זה יכול להיות נמק. תמות, חס ושלום האצבע. וכן על זה הדרך, כל האיברים ככה, עובדים על רוח. זה יקרה רוח. אחר כך יש שם גם מים. האדם צריך שתייה מדי פעם, בפרט אם הוא מדבר, אז הוא מוציא הרבה אנרגיה, מוציא האנרגיה, יוצא הרבה מים מפיו. ואז זו הסיבה שגם שאומרים לשים מסכה, כי כשמדברים אפילו לא מדברים, נושמים גם, כל שכן כשמדברים יוצא ניתזים הרבה טיפות רוק מסביב, אז מי שנמצא ממול יכול חס ושלום לקבל איזה חולי לא טוב. אז זה המים. אחר כך הגוף עצמו, החומר שלו זה עפר, העור, הבשר, הגידים, העצמות, זה מין עפר. יש עפר שנהיה מנו עור, יש עפר נהיה מנו עצמות, יש עפר נהיה מנו גידים, יש עפר נהיה מנו שרירים, וכן על זה הדרך. אומר עכשיו הם כנגד שם הוויה, יוד כו וכ. כשאתה לומד תורה, שים לב, הוא אומר, אתה מפעיל ומוציא מהפה, לא לומד תורה בעיון, מסתכל רק, אתה מפעיל את כל הארבע, אומר רבי שמעון בר יוחאי. אז יש לך אש, זה החום שיוצא מהפה שלך, תשים את היד או תשים איזה משהו על הפה, תראה, יש אחד דיבר בטלפון יום אחד, מרוב שדיבר, דיבר, דיבר, הטלפון לא עבד. מה קרה? מלא, בטריה מלאה. אומר, לקח אותה למעבדה, אמרו לו, בואי נע, מלא מים בתוך הטלפון. מרוב שהוא דיבר, נכנס מים בפנים, שרף את כל המכשירים. אז זה, לפעמים אתה לא רואה בטלפון שאתה מדבר יותר מדי, מספיק איזה, עם אחותך או עם אחד תדבר איתך, וואו, 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 וואו. מדבר איתך, לא ייגמר הזה, אתה גומר מלא זיעה, מים על כל הפרקסת. אז יוצא מים, זה מים. אחר כך יש רוח, אבל אני צריך לנשום כדי לדבר. אז אתה לומד תורה, מי יודע כמה הבל אתה מוציא. ספור כל החיים, מיום שאדם נולד, עד ועד בכלל, כמה רוח הוא מוציא מפיו, כמה עכשיו יש רוח של דיבורים דברים בטלים, קריין ברדיו, לכן הוא אחרי שהוא מסיים את החדשות הוא אומר מזג האוויר ורוחות מנשבות, לידיעת הספם היה לידיעת הספנים והדייגים. כן, אז רוח ואפר זה הכלים עצמם, הלשון, השיניים, השפתיים, זה עשוי מאפר, רק סוג שני, שונה של אפר. וגם אדם ששמו לו איזה שן או איזה סתימה או שמו לו, איך קוראים לזה, התותבות, זה גם מאפר, עשו את זה מפלסטיק, מכל מיני חומרים, כל מיני זה, יש כאלה עושים מזהב, זהב זה גם אפר, ואפרות זהב לא. אז הוא אומר, אתה מפעיל שאתה לומד תורה את ארבעת הכוחות האלה, אש, רוח, מים, אפר, ואתה מקיים את העולם. הוא אומר, ואיך לא עלינו אדם נפטר מהעולם? מתפרקים כל הארבע האלה. איך אמר דוד המלך? אין שלום בעצמיים מפני חטאתי. כשאדם חולה, יש מלחמה בתוך הגוף בין האש לרוח, בין האפר לאש, בין המים לרוח, בין המים לאש. אז מתחיל להיות חוסר איזון, המערכות אצלו מתחילות להתקלקל ולקרוס, ואז הוא בסכנה, תתפלל עליו, ועד שהוא חוזר לאתנו, ואז הוא יכול לחיות ולקיים את התורה כמו שצריך. אומר, מה אומר? יש?
מה הדין של הציבור שמקשיבים לשיעור של הרב?
אותו דבר, וכן הרב מתעייף ומוציא את הריאות שלו ומתעייף והוא מוציא אותם יד החובה, אז הם שומעים, שומע כעונה. הרי אפילו פרשת זכור שידעו ראיתה, אנחנו שומעים מפי הקורא והוא מכוון להוציא אותנו יד החובה, שומע כקורא, אין שום בעיה. מגילת אסתר, בחר אוהדי לימוד תורה. רק הסתפקתי עוד פעם בהקלטת. אז תלוי אם האדם מתפעל ומבין את הלימוד שיש למשל בקלטת, זה כן, זה אשרה ואשרה הלכו. כן, הוא לא יכול, הוא שומע על זה, שואל, הוא צריך לשאול. כן, נו, נו, נו. מה אתה רוצה ממני? אני בקושי יודע לקרוא, אתה שואל אותי איך קוראים? מה אתה רוצה ממני? מה תפסת אותי? אני אקרא לך תנא דבי אליהו, אולי זה יישב אותך. תנא דבי אליהו עומדת מדעת הדין ושואלת את הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, ריבונו של עולם, עליך כתוב אשר לא יישא פנים ונער לא יחון. זאת אומרת שלקדוש ברוך הוא אין משוא פנים. מי שעשה עוון מקבל כגמולו, מי שעשה מצווה מקבל כשכרו, כל אחד לפי העניין שלו. כתוב לא יישא פנים. איך אתה נושא פנים לישראל? מה פירוש? אתה עושה להם כאילו פרוטקציה. ואיפה ראינו שנאמר יישא אדוני פניו אליך וחונק, אסור להיכנס בלי מסכה. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אז איך כתוב יישא השם? למה אתה נושא פנים לישראל? משיב לה, תשמע מה אומר הקדוש ברוך הוא, או משיב למידת הדין. בשעה שישראל באים אגודות אגודות לבתי כנסיות ובתי מדרשות ועוסקים בתורה, אני נושא להם פנים. אז תאר לך מה זה. הנה, מכאן למדנו שאם יושבים אפילו שניים אגודות, אומנם אגודה, הגמרא אומרת אין אגודה פחות משלוש, נצטרך שלושה. וקחתם אגודת אזוב וכן אגודת הדס, צריך שלושה. אז אני צריך שלושה, אבל בוא נגיד בסדר, אגודות אגודות שיש שלושה, שלושה באים שלושה ועוסקים בתורה. אומר הקדוש ברוך הוא, מיד מידת הדין סותמת את פיה ומסתלקת ואין המקטרגת עלינו. צריך כמה מעלה של אדם לומד. שואל רבי יוסף אל אשכר עליו השלום, בעל מרכבת המשנה, מה אתה אמרת לי שניים עוסקים בתורה אז נכתבים, שלוש אז זה אלוהים ניצב בעדת אל, הקדוש ברוך הוא ניצב שם, עשרה שכינה מקדימה ובאה לפני שהם באים, מה קורה אם יש חמישים? אני מבקש יותר לא לבוא בלי מסכה לכאן, זה רוצח. מי שנכנס בלי מסכה נקרא רוצח. אז אומר, תקשיב, אז אומר עכשיו, אם כן, אז מה, אפילו מה יהיה עם הרבה? אומר, כמה שיותר מוסיפים יותר זכויות לעם ישראל. אז רוצה לא רק עשרה, תגיד, יש עשרה מספיק? לא, אני רוצה שיהיה ברוב עם הדרת מלך. אם יש מאה, יש אלף, יש אלפים, כל שכן אם הוא כמו שהוא שאל עכשיו, הוא אומר שיעור ושומעים את השיעור הזה עוד המונים ועוד אנשים וגם אחרי זה, אז מתרבה כבוד שמיים, כבוד שמיים הולך ומתרבה עוד ועוד, בזה כבודו של השם יתברך עולה ומתעלה יותר ויותר, ובזה הכל בא מקומו בשלום. הרב מחליף בכבוד. עוד לא הגיע? עוד לא הגיע. טוב, חכה עוד קצת. מה? דבר. מה היה? יפה, יפה, איזה יופי אתה. שאלת מה שהיה לי, ההמשך עוד. הממשיך את הנדבי אליהו ושואל את השאלה שלך. שמעתם מה הוא שאל? הוא שאל, הוא אומר, אני אקח את הטלפון ואני אשמע, ואני לא אבוא לשיעור. אז תנא דבליהו עצמו שואל, אומר, יגיד אדם, אני אשב בביתי ויבוא חברי ויאמר לי מה למד היום, ויגיד לי את כל השיעור בעל פה, אומר, אולי לא יבוא, ואם יבוא אולי ישכח, ואולי יעצור אותו מישהו בדרך והוא לא יוכל להגיד, אז לא יעזור. אחרי זה אומר, טוב, הוא לא יבוא, אבל אחרי זה אומר, אני אלמד לבד ואני אחזור. אומר, לא, אולי אתה לא תבין שנאמר ואל בינתך אל תשען. אז אני צריך תמיד רב שילמד אותי. אז לכן, למה אני גם, אז יוצא לפי זה מה שאלת, שאלה חשובה. אדם שומע קלטת, ולפעמים יש לו באמצע שאלה. אין לו את מי ישאל, מה ישאל? את הרדיו, את מי הוא ישאל? את השולחן? אין לו עם מי לדבר. אז שיש לו רב, הוא יכול לשאול, והרב יענה לו. יהי רצון שהשם מזכה אותנו ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים. תזכו ואמצו. רבותיי, אני חוזר ואומר, המגפה משתוללת יותר בעוז ויותר בעוצמה. להיזהר מאוד, ללכת עם מסכות ולראות מי שאתה רואה בלי מסכה, תצעקו עליו ותבזו אותו, מפני שהוא נקרא רוצח. מחילה שאני מדבר כך, אבל אין ברירה. היום יש, אמר לי אחד, אצלו יש רק אנוכי ולא יהיה. מה פירוש? אנוכי לי יהיה? לא, לא יהיה. זה כופר מי שאומר כך. שם הצילנו. יהיה בשורות טובות וחודש טוב. תגידו לי שואתך, קיוויתי אדוני 30 פעם. שואתך, קיוויתי.